שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף ממתת במסכת חולין, נתחיל ברבע העליון של עמוד א', נסיים בשורה 11 בדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. לפני שנתחיל, אני אקדים שלצערי אני אחרי פציעה משמעותית בפה ובשיניים, לכן הדיבור בדפים הקרובים יהיה פחות ברור מהרגיל, אני מקווה שנסתדר. בכל אופן, בואו נתחיל. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני טרפות ונקבים, ונחלק היום את השיעור לארבעה חלקים. החלק הראשון והשלישי הם באמת עוסקים בענייני נקבים, החלק השני והרביעי מובאים כאן יותר בדרך אגב. אז נתחיל בחלק הראשון, נדבר עוד על נקבים בריאה, ונחלק אותו לארבעה סעיפים, זה חלק מאוד קליל. הסעיף הראשון זה אגדתא, רבי יוחנן מסביר למה הריאה נקראת ריאה, כי מי שאוכל אותה זה מאיר לו את עיניו, והגמרא מסבירה שכוונה היא כשהוא מערבב את זה יחד עם עוד סמי רפואה. הסעיף השני זה עיקרון שכבר הזכרנו לפני כמה ימים, וזה שגם כשאנחנו רואים נקב בריאה שעקרונית הוא אמור להטריף, אומר רב אחא בר נתן, אם הנקב נמצא במקום שבו השוחט מתעסק, ואז בעצם יכול להיות שהשוחט עשה את הנקב וזה לא היה שם לפני, אז אפשר לתלות בשוחט וזה קשר. זה רב אחא בר נתן, מרזות רב רידא רב מרי חולק ואומר שזה כן טרף, אבל ההלכה היא כמו רב אחא שתולים בשוחט וזה קשר, ורב משרשי הוכיח את זה מזה שגם תולים בזאב. כלומר, אם זאב לקח את הבשר ומצאנו את זה אחרי זה עם חור, אז למרות שזה לא בטוח שהזאב עשה, אבל כיוון שאולי, אז אנחנו תולים בו, אז אותו דבר תולים גם בשוחט, זה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה אם אנחנו רואים שיש מורנה, כלומר תולעים בריאה, לגבי זה יש מחלוקת, דעה אחת אומרת שמניחים שזה היה שם עוד לפני השחיטה וזה כן מטריף, דעה שנייה אומרת שאפשר לתלות שזה הגיע אחרי השחיטה וזה לא מטריף וכך ההלכה. והסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה זה לגבי עומק הנקב, כלומר איזה עומק נקב צריך בריאה בשביל להטריף, אז לגבי זה ראינו מחלוקת במשנה, לפי חכמים מספיק שתי השכבות החיצוניות של הריאה, רבי שמעון מקל יותר ואומר רק אם זה נקב שהגיע עד בית הסימפונות. כלומר, מסביר אביר מיבר אבא עד הסימפון הגדול. עכשיו, כמי ההלכה? אז פעמיים אמרו שרבי יהושע בן לוי אמר בשם רבי מלוך שההלכה היא כרבי שמעון, אבל פעמיים גם דחו ואמרו שהוא לא אמר את זה. בכל אופן, רבי יהושע בן לוי עצמו מקל כרבי שמעון, אבל הגמרא מחמירה ואומרת שההלכה לא כרבי שמעון, ובזה הגענו לרבע התחתון של עמוד א', ועד כאן, החלק הראשון של השיעור, דיברנו עוד על נקבים בריאה. החלק השני לא עוסק בכלל בדיני טרפות, כאמור הוא מובא כאן יותר בדרך אגב, עוד מעט בחלק השלישי נראה איך הוא קשור, והנושא הוא הקשרות של החלב שעל גבי הקיבה. כלומר, איזה חלב מותר לאכול ואיזה לא. עכשיו הכלל הוא שכל חלב שמקריבים על המזבח הוא החלב שאסור לאכול. איזה חלב מקריבים על המזבח? אז נקרא את הפסוק בויקרא ג' ג', והקריב מזבח השלמים משל השם את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. אז יש כאן שני חלבים, חלב שמכסה את הקרב וחלב שעל הקרב. זה מה שמפורש בתורה, את זה מקריבים וכמובן שאסור לאכול. אבל יש כאן רמז לעוד משהו. למה? כי כתוב ואת כל החלב אשר על הקרב, רש"י מדייק מהווה ואומר שהיא מיותרת, והיא באה לרבות עוד חלב שאסור. איזה חלב? אומרת הגמרא, חלב שדומה לחלב שעל הקרב. איזה חלב זה? אז קודם כל זה החלב שעל הדקין, כי הוא דומה, במה הוא דומה? א', שהוא קרום ונקלף, כלומר זה לא כמו חלב שדבוק מאוד שקשה להוריד אותו, אלא בקלות מקלפים אותו, וב' שהוא תותב, כלומר כל החלב הוא יחידה אחת גדולה, כאילו זה בד שמניחים על האיבר, זה נקרא תותב. בשני הדברים האלו, החלב על הדקין דומה לחלב שעל הקרב, ולכן גם הוא אסור. זה לגבי החלב שעל הדקין. מה לגבי החלב שעל הקיבה? החלב שעל הקיבה דומה לחלב שעל הקרב רק בדבר אחד. כלומר, מצד אחד הוא כן קרום ונקלף, אפשר להוריד אותו בקלות, אבל מצד שני הוא לא תותב. כלומר, הוא כן עשו יחידות יחידות, הוא לא משהו אחד גדול. השאלה היא, האם זה שהוא קרום ונקלף, זה מספיק בשביל לומר שמקריבים גם אותו, וממילא גם הוא אסור. אז רבי עקיבא אומר שזה לא מספיק, ולכן לא מקריבים אותו והוא לא אסור. רבי ישמעאל אומר שקרום ונקלף זה כן מספיק, ולכן כן מקריבים אותו והוא אסור באכילה. אז שוב, לגבי החלב שעל הקיבה, לפי רבי עקיבא הוא מותר, לפי רבי ישמעאל הוא אסור. זאת המחלוקת, תנסו לזכור אותה, נגיד אותה עוד פעם. חלב על הקיבה, רבי עקיבא מתיר, רבי ישמעאל אוסר. ועכשיו על המחלוקת נראה שלוש הערות. הערה אחת זה שמה שאמרתי עכשיו זה בעצם הברייתא השנייה שהגמרא מביאה, שרבי עקיבא מתיר ורבי ישמעאל אוסר והסברות שאמרנו, אבל לפני זה הגמרא מביאה עוד ברייתא ששם הדעות בדיוק להפך, אבל הגמרא מכריעה כמו הברייתא השנייה, כי כיוון שהיא זאת שהביאה גם סברות, כנראה שהיא זאת שהיא דייקה יותר. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, כשרבי יושעיה פתח את הסוגיה הזאת, הוא אמר שנהגו להתיר, אבל הוא לא סתם אמר נהגו להתיר, הוא אמר הכהנים נהגו להתיר. מה הקשר כהנים? זה האמת היא שאין הבדל עקרוני בין כהנים לאנשים אחרים, אם מותר זה מותר לכולם, אם אסור זה אסור לכולם, אבל הוא אמר כהנים כי חלק ממתנות כהונה זה הזרוע לחיים והקיבה, וממילא אם החלב ולקיבה מותר, אז הכהנים מרוויחים כי הם מקבלים גם את הקיבה וגם את החלב, הם יכולים לאכול גם את זה. עכשיו, כשרבי יושעיה אמר את זה, הוא אמר עוד משהו, הוא אמר שזה שנהגו להקל, זה כרבי ישמעאל שמר בשם אבותיו. עכשיו, זה נכון לפי הברייתא הראשונה, שרבי ישמעאל הוא המקל, אבל לפי מסקנת הגמרא, שרבי ישמעאל הוא המחמיר, אז כנראה שכשרבי יושעיה אמר שהם נהגו להקל כרבי ישמעאל בשם אבותיו, אז הדגש כאן זה על בשם אבותיו. כלומר, אבותיו של רבי ישמעאל כנראה באמת הקלו, אבל רבי ישמעאל עצמו כאמור החמיר. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, גם כן על רבי יושעיה, זה כבר לגמרי בדרך אגב, כשרבי יושעיה אמר שהכהנים נהגו להתיר ומסו את זה על סמך רבי ישמעאל, הוא גם הוסיף, או שהגמרא הוסיפה, שזה מתאים לרבי ישמעאל. רבי ישמעאל הוא כהן, ויש לו נטייה לסייע לכהנים. איפה עוד אנחנו רואים שהוא סייע לכהנים? לגבי ברכת כהנים, הכהנים הרי מברכים את העם, אבל מה המקור שגם הם עצמם מתברכים? אז רבי עקיבא לומד את זה מ"ואברכה מברכך", שהשם אומר לאברהם, אבל רבי ישמעאל לומד את זה מתוך הפסוקים של ברכת כהנים עצמם, שכתוב, "ואני אברכם", שהשם יברך את הכהנים. למה זה מסייע לכהנים? כי עדיף להם לקבל את הברכה עצמה מתוך ברכת כהנים מאשר ברכה חיצונית שהשם אמר לאברהם שהוא יברך באופן כללי את כל מי שמברך את עם ישראל. אז הנה אנחנו רואים שרבי ישמעאל מסייע לכהנים, למרות שכאמור למסקנה זה בעצם לא היה רבי ישמעאל אלא רק אבותיו. עד כאן הערות על המחלוקת. עכשיו שוב, בשביל שנזכור את העיקר, מה המחלוקת? האם החלב על הקיבה מותר באכילה או לא? רבי עקיבא מתיר כי הוא לא תותב, רבי ישמעאל אוסר כי מספיק שהוא קרום ונקלף בשביל לאסור. בזה הגענו לרבע העליון של עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור, שהוא עסק באכילת חלב, כאמור לא קשור לטרפות. עכשיו, מתוך זה, בחלק השלישי, נחזור לנושא שלנו של דיני טרפות, והנושא הוא איזה חלב יכול לסתום נקב. כלומר, אנחנו יודעים שנקב בחלק מהאיברים הוא מטריף, ואנחנו יודעים שאם אחרי זה הנקב יתכסה, פתאום איזושהי סיבה זה לא יעזור, אבל אם מראש, כבר כשהנקב נוצר, מסביב יש שם את התנאים שיכולים לסתום אותו, אז זה בסדר. והנושא שלנו, אם אנחנו רואים שיש נקב שחלב סותם אותו, האם חלב נחשב סתימה טובה? ולגבי זה נחלק את הדיון לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה המחלוקת הבסיסית, האם חלב סותם או לא. רב אומר רק חלב טהור יכול לסתום, כי כמו שאמרנו, חלב טמא הוא קרום ונקלף, הוא לא מחובר טוב ולכן הוא לא יכול לסתום, אבל חלב טהור הוא מחובר טוב והוא יכול לסתום. רב ששת אומר שכל חלב סותם, גם טהור וגם טמא. שוב שנזכור, לפי רב רק חלב טהור סותם, לפי רב ששת גם טהור וגם טמא, זה סעיף ראשון. סעיף שני, מה לגבי חלב חיה? כלומר, הרי חלב חיה, בניגוד לחלב בהמה, הוא כולו מותר באכילה, האם הוא סותם או לא? אז חלב חיה, שגם בבהמה הוא טהור, ודאי שהוא סותם, כי אפילו בבהמה הוא סותם. אבל מה לגבי חלב חיה, שאומנם בחיה הוא מותר, אבל אותו חלב בבהמה הוא אסור, האם הוא סותם או לא? אז לרב ששת ודאי שהוא סותם, כי גם בבהמה כל החלבים סותמים, אבל לרב, אומר אביי, הוא לא סותם, כי אומנם הוא מותר באכילה, אבל מבחינה פיזית, במאפיינים שלו, הוא כמו חלב אסור בבהמה, כלומר, הוא לא נדבק טוב, ולכן לפי רב, הוא לא סותם. זה הסעיף השני, חלב חיה. סעיף שלישי מחזיר אותנו שוב לחלב של בהמה. בואו נזכיר עוד פעם את המחלוקת, לפי רב ששת כל חלב סותם, לפי רב רק חלב טהור. מה ההלכה? אז הגמרא מספרת שרב הכשיר כמו רב ששת, כי הוא אומר התורה חסה על ממונם של ישראל, לכן עדיף להקל. אבל אומר לו רב פאפה, מה הקשר התורה חסה? הרי כאן זה איסור תורה, לכן צריך דווקא להחמיר כמו רב, וזה אסור. זה הסעיף השלישי, בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב'. בשביל הסעיף הרביעי נעשה כאן דילוק קצר עד השורה השישית לפני סוף עמוד ב', עוד מעט נחזור למה שדילגנו. בכל אופן, הסעיף הרביעי זה משפט אחד, אומר רב נחמן, גם חלב טהור, שאמרנו שהוא סותם לפי כולם, אם הוא עשוי בצורה של כובע, אז הוא לא סותם. הכוונה, זה גמרא מביאה שתי אפשרויות, או שהכוונה היא לחיטי דקרקשתא, כלומר החלב של החלחולת, שיש לו צורה של הרבה הרבה כובעים, כלומר גושים קטנים, וזה לא סותם. דעה שנייה, הכוונה היא לתרפש הדליבה, שזה שומן שוטף את הלב, וזה לא סותם, אם יהיה נקב בלב, זה היה הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי זה בשורה החמישית לפני סוף עמוד ב', והוא מחזיר אותנו לנושא של החלק הקודם, כלומר חלב על הקיבה. האם החלב על הקיבה יכול לסתום נקבים בקיבה או שלא? עכשיו לכאורה במה זה תלוי, האם החלב הזה מותר באכילה? כלומר המחלוקת שראינו בחלק הקודם, לפי רבי עקיבא ראינו שחלב על הקיבה מותר באכילה ולכן ברור שהוא סותם לפי כולם, לפי רבי ישמעאל שחלב על הקיבה אסור באכילה, אז לפי רב ששת הוא עדיין יסתום, אבל לכאורה לפי רב הוא לא יסתום, כי לדעתו חלב טמא לא סותם, זה לכאורה. אבל בא רב נחמן ומפתיע. הוא אומר, אמנם בני בבל נהגו להחמיר ולא לאכול חלב על הקיבה, כמו רבי ישמעאל, אבל בכל זאת, כיוון שבני ארץ ישראל נהגו להקל וכן לאכול את החלב על הקיבה, ממילא גם בני בבל, אפילו שהם מחמירים לא לאכול, בכל זאת גם לדעתם החלב הזה כן יכול לסתום, כי בזה הם יכולים לסמוך על רבי עקיבא ובני ארץ ישראל. זה החידוש של רב נחמן, שלמרות שיש מחלוקת לגבי החלב ולקיבה, בכל זאת כולם יכולים לסמוך על זה שהוא כן סותם. זה רב נחמן, זה שלב ראשון. בשלב השני, הגמרא נכנסת קצת יותר לפרטים, והיא אומרת, רגע, בוא נבדוק בדיוק באיזה חלב מדובר. בדיוק באיזה חלב מדובר, כי בחלב שעל הקיבה יש בעצם שני סוגים, יש את החימצה, שלמסקנת הגמרא זה יושב על הקשת, ויש את הבר חימצה, שזה יושב על היתר. עכשיו ברור לגמרא שהחלב של החימצה, כלומר על הקשת, הוא קצת חמור יותר מהחלב של הבר חימצה, כלומר של היתר, אבל הגמרא מביאה שתי דעות בדיוק בכמה הוא יותר חמור. לפי רב נחמן, שזה הדעה שכבר הבאנו, המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל לגבי החלב של הקיבה, זה על החלב של הבר חימצה, כלומר על היתר, לגביו יש את המחלוקת האם מותר לאכול, ובכל זאת, כמו שרב נחמן אמר, כיוון שיש דעה שמקלה, כיוון שבני ארץ ישראל כן הקלו, גם בני בבל יכולים לסמוך על זה, וזה כן סותם. זה לגבי הבר חימצה. אבל לגבי החימצה, אומר רב נחמן, כאן כולם מודיעים שזה אסור באכילה, וממילא, לפחות לפי רב, זה לא יסתום. זו דעה ראשונה, כאמור, של רב נחמן. דעה שנייה מקלה אפילו יותר. היא אומרת, לא, המחלוקת היא דווקא לגבי החימצה, כלומר על הקשת, ששם בני ארץ ישראל הקלו ובני בבל החמירו, ושם נאמר את העיקרון של רב נחמן, שלמרות שהם לא אוכלים, בכל זאת זה סותם גם לדבריהם. זה לגבי החימצה. הבר חימצה, שהוא כאמור קל יותר, בזה אפילו על מחלוקת. כולם יודעים שזה מותר, וממילא ברור שזה סותם לפי כולם. אז שוב לסיכום, לדעה הראשונה, שזה בעצם רב נחמן לפי רשי, החלב על הקשת אסור באכילה לפי כולם, והוא לא סותם, לפחות לפי רב, החלב של הבר חימצה הוא זה שרבי עקיבא ורבי ישמעאל נחלקו לגביו, והם אוכלים אותו, אבל הוא כן סותם לפי כולם. דעה שנייה מקלה עוד יותר, ובעצם הכל סותם, כי על היתר כולם יודעים שהוא מותר והוא סותם, ועל הקשת זה מחלוקת, אבל כמו שרב נחמן אמר, למרות המחלוקת הוא כן סותם, וזה היה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה לא לגבי האם זה סותם, אלא פשוט לגבי המחלוקת האם מותר לאכול או לא. רשי כאן אומר שההלכה היא כמו הלישנה הראשונה, שהמחלוקת היא לגבי החלב של היתר, כלומר הבר חימצה, ובאמת הגמרא מספרת שבני ארץ ישראל היו מקלפים קצת את החלב הזה בשביל לא לאכול את החלב של הקרב ולהשאיר רק את החלב של היתר, ואז היו אוכלים, כי כאמור הם נהגו יתר. לעומת זאת, בני בבל היו זורקים את זה, וכך מסופר על שמה של רבי חנינה שהוא היה מבבל, אז רבי חנינה אמר לו לזרוק את החלב. זה היה הסעיף הרביעי, ובזה הגענו לשורה 11 בנון עמוד א', סיימנו את החלק השלישי והמרכזי של השיעור לגבי האם החלב של הקיבה סותם או לא, ועכשיו יש לנו חוב קצר, זה החלק הרביעי והאחרון, נחזור חזרה למה שדילגנו בשליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי משקים מגולים. מה הקשר? האמת היא שאין קשר, זה מובן כאן פשוט כי יש כאן דיון שדומה לדיון שראינו מקודם, שרב הכשיר כמו רב ששת שחלב תמה סותם, כי הוא אמר התורה חס על ממונם של ישראל, אבל רב פאפה אמר לו מה פתאום, זה איסור תורה וצריך להחמיר. אז כאן נראה דיון דומה הפעם לגבי משקים גלויים. יש לנו כלל שמשקים שהיו גלויים, אנחנו חוששים שהגיע נחש והטיל בהם ארס, ולכן הם אסורים. עכשיו נדגיש, זה לא איסור הלכתי, זה איסור כי זה פשוט באמת מסוכן, ולכן בימינו שאין נחשים מצויים, אז רוב הפוסקים כתבו שלא צריך להחמיר בזה. בכל אופן, בזמן הגמרא זה כן היה אסור. עכשיו, באיזה משקים אנחנו חוששים? אז יש בזה מחלוקת. חכמים אומרים רק במים, יין וחלב, רבי שמעון אומר גם בציר, חומץ, שמן, דבש ומורייס. זאת המחלוקת. עכשיו מה ההלכה? אז כאן אנחנו מגיעים לדיון שדומה לדיון הקודם. רב אמר שצריך להקל כי התורה חס על ממונם של ישראל. רב נחמן בר יצחק אומר לו, מה הקשר? כאן זה סכנה, חמירה סכנתא מאיסורא וצריך להחמיר. זה עיקר הסוגיה. בסוגריים גם נוסיף שכל צד אומר לצד השני, יש מקרה אחד שבו אני מצפה שלפחות בזה אתה תודה לי. במה? אז רב אומר לרב נחמן בר יצחק, לפחות בציר תודה שאפשר להקל, כי אנחנו יודעים שציר מפיג הרס. ומצד שני רב נחמן בר יצחק אומר לרב, לפחות בדבש תודה שצריך להחמיר, כי לא רק רבי שמעון החמיר בדבש, אלא גם רבי שמעון בן אלעזר. עד כאן החלק הרביעי, מאמר מוסגר לגבי משקים מגולים, ובזה כאמור סיימנו, הגענו לשורה 11 בנון עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון עסקנו עוד בנקבים בריאה, שם ראינו ארבעה סעיפים. אחד, שמי שאוכל את הריאה אז מאיר את עיניו. שתיים, מחלוקת האם נקב במקום שיד השוחט ממשמשת גם פוסל או שאפשר לתלות שהשוחט עשה את זה. שלוש, אם יש תולעים בריאה, יש מחלוקת האם מניחים שזה מלפני השחיטה וזה טרף או אחרי וזה כשר. וארבע, איזה עומק של נקב צריך בשביל להטריף. לפי חכמים מספיק שתי השכבות החיצוניות, לפי רבי שמעון מקלים וזה רק אם זה נקב עד הסימפון הגדול, והלכה היא כחכמים. זה היה החלק הראשון. בחלק השני עברנו קצת לנושא אחר, וזה החלב שעל הקיבה, האם הוא כשר או לא, לפי רבי עקיבא הוא כשר, לפי רבי ישמעאל הוא לא, כי הוא לא קרום ונקלף. אגב, זה ראינו שרבי ישמעאל מסייע לכהנים גם בברכת כהנים. בחלק השלישי, האם חלב יכול לסתום נקב? אז רב אומר שרק חלב טהור, רב ששת אומר גם טהור וגם טמא. רב רצה להכשיר כרב ששת כי התורה חס על ממונם של ישראל, אבל רב פאפה אמר זה איסור תורה ולכן צריך להחמיר. וזה הביא אותנו לשאלה של מה עם החלב שעל הקיבה, האם הוא סותם או לא. אז עקרונית, לפי רבי עקיבא, כיוון שהוא טהור, ודאי שהוא סותם. לפי רבי ישמעאל, כיוון שהוא טמא, אז לפחות לפי רב הוא לא סותם. אבל רב נחמן הפתיע שלמרות שבני בבל פוסקים כרבי ישמעאל ולא אוכלים את החלב הזה, בכל זאת, כיוון שבארץ ישראל כן אוכלים, אז גם בני בבל יכולים לסמוך על זה לגבי סתימה ולומר שהוא כן סותם. עכשיו, באיזה חלב בדיוק מדובר? לפי רב נחמן, מה שאמרנו עכשיו זה לגבי החלב שנקרא בר חימצא, כלומר החלב שעל היתר, אבל החלב שעל הקשת הוא חמור יותר, וזה כולם מוסרים באכילה והוא לא סותם. אבל הגמרא מביאה דעה נוספת, שהמחלוקת היא על החלב שעל הקשת, ושם למרות המחלוקת, כמו שאמר רב נחמן, הוא כן סותם לפי כולם, אבל החלב שעל היתר הוא מותר לפי כולם באכילה, וממילא ברור שהוא גם סותם, כלומר בעצם שניהם סותמים. עד כאן עיקר החלק השלישי, ולסיום, בחלק הרביעי ראינו מחלוקת אגבית לגבי משקים מגולים, שלפי חכמים זה רק במים, יין וחלב, לפי רבי שמעון זה גם בציר חומץ, שמן, דבש ומוריאס. וגם כאן למעשה רב רצה להקל כי התורה חס על ממונם של ישראל, אבל אמר לו רב נחמן בר יצחק, זה סכנה, חמירה סכנת מייסורה ודווקא צריך לפסוק, כמו המחמירים. למעשה ראינו שבימינו כנראה שאין נחשים ולכן לא מחמירים בזה. בכל אופן, עד כאן החלק הרביעי, כל טוב.